בזכות הרמי, אחרי והבחורי. סימן קוף מבא. עכשיו, נושא שקריאה ספר תורה. סעיף א', אסור לצאת ולהניח ספר תורה כשהוא פתוח, אבל בין גברה לגברה שפיר דם. כיוון שבגמרא זה נראה שהדברים קשורים, אני קורא גם את סעיף ב'. כיוון שהתחיל הקורא לקרות בספר תורה, אסור לספר אפילו בדברי תורה, אפילו בין גברה לגברה, ואפילו אם משלים הוא הפרשה. ויש מתירים לגרוס, פירוש ללמוד בלחש, ויש אומרים שאם יש עשרה בצייטה, פירוש המשימים ליבם לספר תורה, מותר לספר בהגה בדברי תורה. ויש מתירים למי שתורתו אומנותו, ויש מתירים למי שקודם שנפתח ספר תורה, מחזיר פניו ומראה עצמו שאינו רוצה לשמוע ספר תורה, אלא לקרות, ומתחיל לקרות, ודעה נוספת, עניין נוסף, לקרות שניים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה, שם. וכל זה אינו עניין לפרשת זכור, פרשת פרה, שם בעשרה מדאורייתא, שצריך לכוון ולשמע מפי הכל. והנכון שבכל הפרשיות ראוי למדקדק בדבריו, לכוון דעתו ולשמע מפי הכל. בתוך הסיום של סעיף ב', אנחנו מבינים שקריאת התורה היא מדרבנן. קריאת התורה חיוב לשמוע את קריאת התורה, זו תקנה של עזרה. עזרה, אנשי כנסת הגדולה, זה לא חיוב של תורה. בכל אופן, החמירו בכמה דברים שנוגעים ליחס לקריאת התורה. ראשית, סעיף א', אסור לצאת ולהניח ספר תורה כשהוא פתוח. בגמרא נאמר בצורה שונה במסכת ברכות. מי דכתיב ועוזבי השם יכלו, זה המניח ספר תורה פתוח ויוצא. כלומר, הגמרא לא אומרת שאסור להניח, אלא היא אומרת כמה שזה חמור. והיא מביאה פסוק קשה מאוד, עוזבי השם יכלו, ותרגום יונתן במקום על ישעיה, בסוף פרק א' בישעיה, תרגום יונתן כותב ישתציעו, כמו ישמדו, יקרתו. לא רק יכלו, אולי יכלו מעליהם, או זה אפשר לעדן את זה, אבל הוא מתרגם את זה קשה מאוד. אז על מי נאמר הפסוק עוזבי השם יכלו? מה זה לעזוב את השם? מה שייך לעזוב את השם? זה מי שמניח ספר תורה פתוח ויוצא. מה זה ספר תורה פתוח? האם זה בזמן הקריאה? מתי הכוונה ספר תורה פתוח? לא מובן בגמרא, כך כתוב. מי דכתיב עוזבי השם יכלו? זה המניח ספר תורה פתוח ויוצא. ממשיכה הגמרא ואומרת, בין גברה לגברה שפיר דם. אבל אם זה בין גברה לגברה, בין קורא אחד לשני, ושיש הפסקה, אפשר לצאת. שואלת הגמרא, בין פסוקה לפסוקה מים, הגמרא מכריעה בתיקו. בין פסוק לפסוק, האם מותר לצאת, אם יש צורך, ועונה הגמרא על זה, תיקו. רבנו יונה כותב, כיוון שזה ספק דאורייתא, אז זה צריך להחמיר, וגם בין פסוקה לפסוקה אסור לצאת. דברי החמודות על הראש כותב, למה זה דאורייתא? כל קריאת התורה היא לא דאורייתא. למה זה נקרא ספק דאורייתא בין פסוק לפסוק? אבל כך כתב רבנו יונה. רבנו יונה בעצמו מסביר שלמה בכלל היה הווה אמינא בין פסוקה לפסוקה לצאת, כי בזמנם היו מתרגמים בין פסוק לפסוק. אז השאלה היא על הזמן של התרגום. תרגום זה לא תורה, כן? אז על זה היה ספק, על הזמן של התרגום. ממילא, בזמן שלנו שלא מתרגמים, אז פשוט שזה אסור, לפי רבנו יום. ומה שהוא אומר, משום ספק דאורייתא, שאלה, למה אסור? הגמרא אמרה שיש עונש חמור על זה שיוצא בין מניח ספר תורה פתוח ויוצא. שאלה, למה זה אסור? האם זה בגלל שהוא מפסיד חלק מקריאת התורה, גם זה צודק, הדברי חמודות זה לא ספק דאורייתא, החיוב לשמוע את התורה זה לא דאורייתא. ועל זה יש לתרצור שזה כן דאורייתא, כי דברי קבלה כדברי תורה. אנחנו מחמירים בדברי נביאים או דברים שכתובים בתנ"ך כמעט כמו בתורה, זה כמו ספק דאורייתא. כמו שאנחנו רואים את זה גם בעניינים אחרים, שכשיש דברי קבלה אז מחמירים בהם מאוד, כמו עונג שבת בישעיה, טלטול מוקצה שנזכר בנחמיה ועוד דברים שמחמירים. אבל יש אפשרות, וכך יש מפרשים, שהסיבה של עוזבי השם יכלו מי שמניח ספר תורה ויוצא, זה לא בגלל החיוב בקריאת התורה, כי יש נפקמינה, אם מישהו היה במניין ראשון, שמע את קריאת התורה, הוא כבר לא צריך לצאת איזה חובה, נשאר למניין שני, או נכנסו מניין שני שהיו בחוץ עד שהמניין הראשון התפנה, והתחילו לקרוא בתורה, האם מותר לו לצאת או לא? אם נאמר שזה בגלל החיוב לקרוא בתורה, הוא כבר יצא איזה חובה. אבל אם נאמר שזה בגלל סיבה אחרת, אז זה יותר קשה, ואז אסור לו לצאת. ונראה שהעוזבי השם יכלו זה לא בגלל החיוב לקרוא בתורה, אלא בגלל ביזיון של התורה. הוא מבזה את התורה שקוראים בתורה והוא יוצא החוצה. וכך קצת יש משמעות בדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר שבזמן שקוראים בתורה אדם צריך לדמות בעצמו שהוא עומד בהר סיני ושומע את הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. ולכן הוא כותב הרמב״ם שלא יישב רגל על רגל ולא יסוח ולא ירוק יצירוק מהפה או כל דבר של גנאי, כיוון שכעת הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. התורה שאנחנו שומעים היא שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, נכון כעת זה לא הר סיני, אבל השם מדבר איתנו דרך המשך של התורה. אז זה לא משנה אם יצאתי ידי חובה של הקריאה או לא, כל זמן שהקדוש ברוך הוא מדבר צריך לנהוג כבוד. והדברים מפורשים בצורה הזאת, בצורה מאוד ברורה בזוהר. הזוהר כותב שכשאדם שומע את התורה צריך לדעת שהוא כעת כמו עומד בהר סיני, ואם הוא מבזה את זה אז הוא מבזה את התורה ואוי לו על מה שמחכה לו. כן, אז הזוהר כותב בפירוש מה שהסיקו מדברי הרמב״ם, שזה כאילו מבזה וזה יותר חמור, ולכן זה ספק דאורייתא. אז כאן לפי זה מובן דברי רבנו יונה, נכון שהוא לא חייב בקריאה, אבל לבזות את התורה אסור. ויש בכף החיים כתב על זה גם, אם מישהו נכנס לקרוא לחבר ו גילה שקוראים בתורה, אסור לו לצאת רק בין גברה לגברה. אם זה לא בין גברה לגברה, אסור לצאת. והלשון של הגמרא, מניח ספר תורה, פתוח ויוצא. משמע שאפילו אם לא קוראים, אם זה פתוח, אסור לצאת. ומזה נהגו שבין גברה לגברה מכסים את הספר או סוגרים. לפעמים חזנים לא מקפידים ומשאירים את הספר תורה פתוח, ואומרים משברח או כל מיני הזכרות או דברים אחרים, וברור שזה לא בסדר. כן, אז צריך להשתדל לחסות את הספר תורה או לסגור ספר תורה אשכנזי מחסים, גם ספר תורה ספרדי אפשר לחסות עם המפה, אבל יותר פשוט גם לסגור. אבל להשאיר את זה פתוח ולדבר או לברך או כל דבר אחר זה לא ראוי. העיקר שאי אפשר לקרוא בזה, שלא רואים את הספר תורה פתוח שכאילו אפשר לקרוא בו ואנשים כאילו מזלזלים. סליחה?
בערך, למה?
אבל בדרך כלל רוצים להשאיר את זה שזה יהיה פתוח במקום, שזה יהיה מוכן לקורא הבא.
אבל אם הם צוברים
את עצמכם,
אז
אין לי בעיה.
נכון.
העיקר שרואים שהספר תורה הוא סגור, מפוסה, שלא עומד לקבל. אני חושב שלא, שאפילו את המשברך זה לא בסדר. כן, הספר תורה פתוח ואומרים משברך לאדם פרטי, הוא מצליח להזכיר את כל הקרובים שלו וכל הבקשות שלו, ספר תורה פתוח. כן, כן, כן. בעדינות, לא במריבות ולא. כן, אבל לתקן את זה צריך. כן, לתקן את זה צריך. לא להשאיר ספר תורה פתוח. כן, אז גם על זה שאדם יוצא בין גברה לגברה, כתב המגן אברהם, זה ממקורות של ראשונים, שרק בצורך גדול, לא סתם לצאת, גם מוכרח להתפנות, אין ברירה, או שקוראים לו איזה עניין חשוב, אבל לא סתם שאדם יצא בשביל בין המשבר, אך אם הוא רוצה להתעברר, או... רוצה לראות מה קורה בחוץ, מה נשמע עם חברים שמגיעים, רוצה לדבר, זאת לא סיבה לצאת. כן? רק אם יש צורך חשוב. וגם מכאן מתעורר ההמשך. האם מותר בזמן הזה ללמוד בין גברה לגברה? האם מותר לדבר בדברי תורה? האם מותר להורות הוראה? זה כבר שייך לסעיף הבא, אבל הם נוגעים אחד בשני. כמו שנראה בגמרא, אחרי שהגמרא בברכות הביאה את זה שעוזבי השם יפלו, זה המניע ספר תורה פתוח ויוצא, ובא רב יוסף בין פסוקה לפסוקה מים תקו, הביאה הגמרא רב יוסף, אבא מהדר אפה וגריס, אמר אינו בדידן וענן בדידן. בדידו וענן בדידן. רב יוסף בעצמו היה הופך פניו ולומד. תוספות במקום שאלו מגמרא בסוטה. גמרא בסוטה מביאה מלבי שם רבי יוסף בן לוי, כיוון שנפתח ספר תורה אסור לדבר. והגמרא מביאה על זה פסוק אחד, ואחר כך מאן דאמר שני מביא פסוק אחר. הפסוק הראשון של גמרא מביאה הוא כפתחו עמדו כל העם. פסוק מעזרא, שכשעזרא התחיל להם בספר תורה, אז כשפתחו עמדו כל העם. מה זה עמדו? הגמרא אומרת שעמדו זה שתיקה, שנאמר כי עמדו לא ענו עוד. פסוק ביום, מה זה לא ענו? שתחו. אז כפתחו כשספר תורה נפתח אסור לדבר. שאלה מה זה ספר תורה נפתח, האם כשאנחנו מוליכים אותו, כשאנחנו מוליכים פתוח, כבר אסור לדבר, או כשפתחו אותו בשביל לקרוא בו. הגמרא מביאה פסוק שני. הפסוק השני, ואוזני כל העם אל הספר. מהפסוק הזה שצריכים להקשיב למה ששומעים. הרמב״ם הביא את הפסוק השני, ולפי זה הוא כתב קצת בשינוי, לא אמר כיוון שנפתח ספר תורה, אלא הלשון של השולחן ערוך כאן כותב, שהוא העתיק את זה מהרמב״ם, כיוון שהתחיל הקורא לקרות, רק מהרגע שהתחילו לקרות עד אסור לדבר. אבל אם זה פתוח ועדיין לא התחילו לקרות, לפי הרמב״ם מותר לדבר. זה תלוי איך אתה מפרש את הרמב"ם. האם רק בזמן הקריאה אסור לדבר ואסור לצאת, או מהרגע הזה עד סוף הקריאה, מהרגע שהתחיל לקרוא עד הסוף אסור לדבר, וזה כולל גם את בן גברה לגברה. הגר"א ככה מפרש. הגר"א מפרש, וגם לזה יש מקורות שהראשונים גם כתבו כך, אבל הגר"א כותב את זה כאן במקום, שברגע שנפתח ספר תורה והתחילו לקרוא, אסור לדבר עד סוף הקריאה. הוא אומר שזה מדויק בגמרא, כיוון שנפתח ספר תורה ולא כיוון שקוראים בתורה. אם זה היה תלוי בקריאה, היה כתוב כיוון שקוראים בתורה. וכיוון שכתוב כיוון שנפתח ספר תורה, זה מהרגע הזה עד לסיום אסור לדבר. ככה מבין הגר"א. הפרי מגדים מבאר שהמחלוקת בין הראשונים שכתבו, יש אמרו מהרגע שנפתח אסור לדבר, ויש הרמב״ם שאומר שמהרגע שהתחיל לקרוא זה הרגע שקובע, היא תלויה בשני הפסוקים שהגמרא הביאה למה אסור לדבר. אם זה כפיתחו עמדו כל העם, מהרגע שזה נפתח. אבל אם זה מהפסוק ואוזני כל העם אל הספר, אוזני כל העם אל הספר, מהרגע שקוראים, אז מתאים את האוזן. זה מדויק שהרמב״ם כתב את הפסוק השני ולא כתב את הפסוק הראשון. למרות שהפסוק הראשון הוא עובר ראשון בגמרא, כפיתחו עמדו כל העם, ורק אחרי זה הגמרא אמרה שאפשר לומר גם מהפסוק השני, גם ממנו יש מקור, ואוזני כל העם אל ספר התורה. הרמב״ם מביא את הפסוק הזה באוזני כל העם אל ספר התורה, ולא הביא את הפסוק הראשון. ומכאן כתב הפרי מגדים שזאת הסיבה שהרמב״ם התייחס לזה שמהרגע שקוראים זה הרגע שקובע, אבל זה כולל גם את בין גברא לגברא. כי בין גברא לגברא ההפסקה היא לא כדי שיהיה מי שברך, אלא כדי לקיים את התקנה של עזרה שיהיו שבעה קרואים בשבת. אז צריך עוד לחתפילה, והיה בכלל צריך הפסקה. לא מי שברך ולא השכבות ולא כלום, אלא מיד. אחד גומר, השני עולה. השני גומר, שלישי עולה. כך היה ראוי להיות, כי זאת קריאה רצופה. אבל כיוון שזה בין גברא לגברא, אז נהגו גם במי שברך וכו'. אבל לא לומר שזה היתר שבזמן הזה מותר לדבר. כן? אלא זה בעצם המשך אחד של קריאת התורה. אז התוספות שאלו על רב יוסף. איך רב יוסף היה לומד תורה? הוא כתוב כפיתחו עמדו כל העם, שאסור לדבר באמצע. אז התוספות הביאו את הריף. הריף כתב שבעל הלכות גדולות כתב שכל האיסור זה אם אין עשרה שמקשיבים. כי אם אין עשרה שמקשיבים, אז הברכות של מברכים זה ברכות לבטלה, לא מקיימים את התקנה. לכן כשאין עשרה אז זה פוגם, לכן אסור לדבר. ואצל רבי יוסף היו עשרה, זה התירוץ של בעל הלכות גדולות. הריף לא מקבל את התירוץ הזה. להריף יש תירוץ אחר. הוא אומר שזה תלוי בזה שהוא תלמיד חכם ותורתו אומנותו, והוא התחיל ללמוד לפני שקראו בתורה. כיוון שהוא התחיל, אז מישהו מקיים מצווה לא צריך להפסיק בשביל מצווה אחרת. הוא התחיל במצווה לפני זה, וזה מישהו תורתו אומנותו, שהוא לא מבטל תורה בשביל שום דבר. לכן אליו יש את היתר הזה, אבל למישהו אחר אין יותר כזה. והתוספות אומרים שזה התירוץ שנראה. יש שתי גרסאות בתוספות, יש גרסה שהריף אמר שזה התירוץ הנראה, יש גרסה של התוספות שהם מעדיפים את התירוץ הזה. בכל אופן יש התירוץ הזה, שזה רק במי שתורתו אומנותו והתחיל ללמוד לפני שהתחילו לקרוא בתורה. תירוץ שלישי, שזה מיוחד רק לרב יוסף, מובא ברבנו יונה, שרב יוסף היה סגי נהור. הוא היה רואה. ולכן הוא פטור מחובת קריאת התורה. כי קריאת התורה זה דברים שבכתב. דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. אז הוא פטור. הוא יכול רק בעל פה. הוא לא יכול בכתב. תורה שבעל פה הוא חייב, כי אצלו אין סיבה לפתור אותו מתורה שבעל פה. לכן הוא אמר, אם הוא בדיבור, הם חייבים בתורה שבכתב, אז שהם יקרו בתורה שבכתב. אני חייב בתורה שבעל פה, לכן אני חייב בתורה שבעל פה. אבל בכל זאת היה מאדר אפה, היה הופך את הפנים שלו, שלא להראות שהוא פנים כלפי התורה, והוא עוסק במשהו אחר. וזה גם קצת משום דרך ארץ, כשהציבור עוסקים באיזה נושא מסוים, אדם לא יעסוק בנושא אחר. כן.
זה
נכון
על התורה? זה
מה אתה שואל? העברים או על הקריאה בתורה? אם זה על הקריאה בתורה, יכול להיות שרבי יוסף סבר שהוא פטור מלקרוא בתורה, אבל אם מישהו קורא בשבילו, אז הוא באותו שעה השליח ציבור הוא יהיה בחובה את זה, ולא ודאי שרבי יוסף, למרות שהוא ידע את התורה בעל פה בלי שום ספק, כי רבי יוסף ידע גם את השעת את כל התרגום. אנחנו יודעים שאת כל התרגום על כל התנך אמר רבי יוסף. אנחנו יודעים כמה שהוא היה מגדולי גדולי התורה שבעולם, קראו לרבי יוסף סיני, שכל התורה אצלו זה כאילו שקיבל אותה בהר סיני. אבל בכל זאת, אם הוא קורא בעל פה, אז הוא עובר איסור. אסור לקרוא דברים שבכתב, שנמסרו לנו שיהיו בכתב, אסור לקרוא אותם בעל פה. אז ודאי שאם הוא היה עולה לתורה, הוא לא היה קורא. זה פשוט. יש אחד התירוצים, אומרת הדבר הזה, שכל אחד יכול להפוך את הפנים ולעסוק בתורה, זה מותר לו, אבל אליהו רבא כתב שזה רק מי שתורתו אומנותו, כך כותב הרמב"ם וכך כותב השולחן ערוך. הוא אומר, אליהו רבא אומר שלנו אין מישהו כזה שתורתו
אומנותו.
נכון, הוא מביא גם רבי יוסף, הוא מביא את זה שזה כאילו שני דברים שונים, אבל נראה יותר ששני התירוצים האלה הם על רבי יוסף, שהוא גם זה וגם כי שתורתו אומנותו זה כתוב ברמב"ם וכתוב בריא, ושרבי יוסף מאדר אפה וראינו בגמרא שהוא היה מחזיר את הפנים שלו. אז השאלה אם זה מספיק או שזה רק מישהו כמו רבי יוסף שגם תורתו אומנותו וגם צריך להחזיר פניו וגם צריך שיתחיל לפני שיתחיל לקרוא בתורה. נכון, כי הוא רוצה להביא גם דעות מכירות, אבל למסקנה להלכה זה לא גם מה שאמרנו שבין גבר לגבר זה רק משעת הזכן. אז גם כאן לדבר כמו שזה הפסקה, אז גם כאן זה רק משעת הזכן שיהיה מותר לדבר. אז כעת נעבור לחלק השני, לסעיף הבא. בכל אופן, רבנו יונה למדנו מהתוספות בשם בעל הלכות גדולות, למדנו שאם יש מניין מצומצם ואם הוא יצא לא יישארו עשרה, אז אסור לו לצאת אפילו אם הוא כבר קרא בתורה, ואפילו אם הוא נכנס ביקשו אותו להשלים מניין, אסור לו לצאת בין גמר לגמר, כי הוא משאיר אותם בלי עשרה. זה עם האיסור החמור של עובדי השם יכלו, שזה לא פשוט. יש תוספות בסוטה שכותב, יש שאלה האם איסור חנופה זה מהתורה או לא, והגמרא מביאה כשאגריפס המלך קרא ברשת הקהל. אגריפס המלך היה בן של גיורת, ו אביו היה בן של מרים החשמונאית, והוא נשא את בת מלך קפדוקיה, נדמה לי. היא הייתה גיורת. ולכהן אסור לשאת גיורת, אבא שלו היה כהן, החשמונאי. כן. כי הסבא שלו זה ההוד, אז גם הוא לא היה כהן. אבל בכל אופן, כתוב על מלך, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לצאת עליך איש נוכרי. וחז"ל דרשו שמלך צריך להיות ממובחר שבאחיך, שגם אבא וגם אמא הם ישראלים, יהודים, שאין בהם צד של גירות. אז אגריפס המלך קרא את פרשת המלך, הגיע לפסוק הזה, שום תשים עליך מלך, לא תוכל לצאת עליך איש נוכרי, והציל לבכות. אגריפס המלך היה מלך כשר, יודעים שהוא פינה את הדרך לפני הקלה, היה מביא ביקורים כאחד העם על כתפיו, היה מלך כשר מאוד, ופתאום התברר לו שזה לא בסדר שהוא מלך. כן, אז כי יכול להיות שאולי אפשר היה להתיר לו, כי אם הוא לא היה מלך אז היה נציב רומאי, וזה היה הרבה הרבה יותר חמור. ובשנים של אגריפס המלך הייתה בארץ ישראל, הייתה שמירה של תורה ומצוות, והיה מלך כשר מאוד. בכל אופן הוא הצליח לפעות, והגמרא אומרת שאמרו לו כל העם, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה. וממשיכה הגמרא, על אותה שעה נחתם גזר דינה, כי הם החניפו, הם עשו את זה מתוך חניפה, אמרו לו אחינו אתה, זה לא נכון, הוא לא אף שראוי להיות מלך, כי מצד האימא הוא לא היה, היא לא מיוחסת לישראל, היא גיורת. ואומרים לתוספות, אם נחתם גזר דינה של ישראל על אותה חטא, זאת אומרת, אם העונש הוא כל כך חמור, מוכרחים לומר שהאיסור הוא דאורייתא. כי על איסור דרבנן, או על איסור של מידות, או משהו אחר, אין עונש כל כך חמור. אם יש עונש חמור, מובן שזה מדאורייתא. יש כמה טעמים שאנחנו רואים שיש איסורים חמורים, שהם לא מפורשים בתורה, אבל בכל אופן מוכרחים לומר שהם אסורים מדאורייתא. כמו למשל, הוצאת דבר לבטל, שנשמור. כן? שזה כתוב על ער ועונן, שהם נכשלו בזה, והשם המית אותם. ואין מקום בתורה שכתוב שאסור לעשות את זה. כן? אבל אם כתוב שאדם חייב מיתה, זה והשם המית אותם בשביל זה, אי אפשר להגיד שזה מדרבנן. או שזה חומרה, או וידור, או חסידות. חסידות השם לא מעניש. ולא עונש למישהו שהוא לא הגיע אפילו לבר מצווה. כן, והשם בים גם אותו. כן, אז זו דוגמה אחת. יש עוד דוגמאות. כשבלעם, בלעם בפעם השנייה שבאו אליו שרי מואב, והשם שאל אותו מי האנשים האלה, אז השם בפעם השנייה אמר לו, אם לקחו לך באו אנשים, קום לך איתם ואך את הדבר אשר מדבר אליך, אותו תשמור לדבר. וישכם בלעם בבוקר, והחבוש את אתונו, עולה, ויחר אף השם בו, והתייצב מלאך השם לשטן. שם כתוב שהמלאך אמר לו, כי אתה אותך הרגתי ואותה החייתי. כן, אז איזה חטא עבר בלעם? הוא אמר, השם אמר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. מה הפתעה? למה צריך? ויחר אף השם כי עולה. למה? איך אפשר להסביר? אז מכאן יש הסבר של הרב אלחנן וסרמן, של מקום דמו, שאומר שיש דברים שהם לא כתובים בתורה, אבל זה ידוע שהקדוש ברוך הוא שונא אותו. בלעם הלך לקלל, למרות שהוא לא אמר כלום, והשם נתן לו רשות, אבל זה שהוא רוצה לעשות מה שהשם אמר לו פעם אחת שזה לא בסדר. אז על הדבר הזה הוא נתחייב מיתה. כי הוא חיפש איזה דרך איך לעקוף את רצון השם. והמחשבה הזאת בעצמה היא חמורה לא פחות ממצווה של תורה. לא פחות מלאב של תורה. עוד אנחנו רואים אצל נדב ואביהו, להבדיל מבלעם, הם גם נהרגו מיד על מה? לכאורה על דבר קל. רצו להקריב אש זרה שלא ציווה אותם. מה זה אש זרה? או שזה קטורת, או שזה לא היה בזמן, שיש סדר איך מקריבים את הקורבנות והם לא עשו לפי הסדר. איזה עבירה חמורה הם עשו? מה, הם לא רצו להיכנס לקודש הקודשים? מה היה חמור כל כך שהם במקום נהנשו? מוכרחים לומר שלפעמים יש רגעים של חילול השם, של דבר קשה מאוד, שעל זה אין סליחה. כן? כמו שלמדנו שעל חילול השם, שלא תמיד חילול השם זה עבירה מהתורה. איך ידענו חילול השם? רב אומר כגון שהוא לא משלם מיד. לא כתוב שצריך לשלם מיד לקצב. ורב אומר שזה נקרא חילול השם, שהוא היה מתחייב עליו מיתה. יותר ממיתה. חופה לעוון הזה עד ימותו. ורב יוחנן אומר בלי תורה, בלי תפילין, ארבע עמות. מוכרחים לומר שצריך לראות גם איך החץ נראה. אם החץ נראה בצורה קשה מאוד, זה גורם חילול השם או ביזיון גדול לעבודת השם, אז זה יכול להביא לחיוב של מיתה לא פחות ממצווה רגילה. וכך אפשר להבין גם את בני אלי, מה הם עשו, שבו לפני זריקת הדם. כמה זה חמור, האם יש בזה איסור קראת, זה בין הלאבים שיש בהם קראת או בידת בדין, לא. למה הם נהנשו? כי היה בזה חילול השם. אז יש דברים שהעבירה, הנפש אשר תעשה ביד רמה, זה לא פחות ממצווה. זה חמור מאוד. אז כך אפשר להבין גם מי שנכנס, רואה שקוראים בתורה, והוא יוצא, זה לא מעניין אותו, זה לא מדבר אליו. יש בזה צד של חילול השם. אתה רואה ספר תורה, מה אתה יוצא? יש רצו לומר שכיוון שקריאת התורה זה הכל מצד המצווה, אז אישה שלא אוהבת בלימוד תורה, אישה נמצאת בעבירה קדושים, ולמטה קוראים. ובאמצע הילד שלה מפריע, עושה איזה משהו, והיא רוצה לקחת אותו, לטפל בו, האם היא גם צריכה לחכות בין גברה לגברה, או שלאישה אין חיוב? אז זה שרצו להקל, כך החיים נביא שלא להקל את זה. שגם אישה חייבת, כי זה ביזיון של התורה. זה לא מצד חיוב קריאת התורה, כמו ששאל דברי החמודות על הראש, על רבנו יונה, שזה לא מצד קריאת התורה, רבנו יונה מספק דאורייתא, אלא מצד ביזיון של התורה. וביזיון של התורה, אישה גם חייבת לכבד את התורה. כן. זה עוד נשים, זה חלק מבית הכנסת. אין לזה קדושה כמו המקום הזה, זה קצת פחות קדושה, אבל זה עדיין עם שפות תורה פתוח. אם זה מפריע לאנשים מותר, זה אפילו באמצע 18, אם אדם רואה שיש איזה משהו, יש לו טלפון שמצלצל, איזה רעש גדול, ואי אפשר להתפלל מזה, אז צריך להפסיק את זה, זה מותר. אבל אם זה סביבה אחרת, סתם שהיא רוצה לצנק את הילד או משהו אחר, זה לא מותר. אם זה לא לחץ גדול, זה ראוי לכל מגר הרגל. וכדאי שתמיד אדם יבדוק את עצמו אם הוא עלול לזה לפני שחלף לו. אם הוא יוצא באמצע, עכשיו אדם לא מסוגל, אז במצב כזה גם אסור לו לשמור את זה. אז שהוא ירמוז לאנשים שהוא יוצא בגלל שהוא יוצא. אבל הרמב"ם כותב שכל קריאת התורה לא צריך להגיד כמו מעמדות. אתה רוצה להעביר חיזוק לזה? כן? טוב.